ברוכים הבאים לרודשו. אני עמרי זרחוביץ', עורך מדור הייטק של גלובס. הפעם איתנו אנשים שהם לא הייטקיסטים מובהקים. הם לא יזמים, הם לא מתכנתים, והם גם לא מנהלי מוצר. אבל אלו כן אנשים שמסמנים שינוי כיוון בתעשייה. אנשי הפרסום ערן גפן ואימי אירון ביצעו בשנה האחרונה שינוי מקצועי. גפן הצטרף לחברת וויקס, ואירון החלה לסייע לחברות הייטק מובילות לבנות את המותג הארגוני שלהן. על החברות שהפקירו את היכולת הכי חשובה בעבורן, היכולת לספר את הסיפור שלהן, ואנשי הפרסום שמשנים את חברות ההייטק. ראיון לייב משותף שערכתי עם ענת ביין, כתבת פרסום ומדיה של גלובס.
רודשואו, שיחות עם אנשים שעושים את ההייטק הישראלי, בהנחיית עמרי זרחוביץ'.
שלום לכולם, תודה רבה שבאתם. זהו, והיום אנחנו מדברים על נושא שהוא בעצם, אני בא מההייטק, ענת בא מהפרסום. ערן, יש לך פודקאסט?
נכון.
מצליח והרבה שנים, כמה שנים?
בערך שנתיים.
איך היית מתחיל את המפגש?
הייתי מבקש משהו שיביך את האורח שלי. כלומר, אני לא עושה את זה בפודקאסט שלי. אני הפודקאסט שלי, אני רק מרים, אבל אתם עיתונאים בעייתיים, אז אני מנסה לעזור לך. אני בדרך כלל רק מרים, אני לא מוריד.
לא, להביך אנחנו עומדים לבד, מה? לא צריכים אותך.
כן, אבל הייתי מנסה להוציא ממנו משהו שיביך אותו.
אז אנחנו בוא ננסה.
אופה.
ננסה טכניקה אחרת.
שלום לך.
שלום. אני מכירה אותו עוד כשהוא היה בשלמור אבנון עמיחי וזכה בפרסים.
הוא היה יותר נמוך.
ובעריות. נכון, הוא גבה עם הזמן ועם הפרסטיג'.
נכון.
אבל אנחנו נלך על אולי על טכניקה הפוכה.
קדימה.
בואו נתחיל בלרקח אתכם ואחר כך נשאל את השאלות.
בסבבה.
גם טכניקה. אז שנייה בשביל האנשים שיושבים פה ופחות מכירים, בואו תספרו שנייה מה אתם עושים. מאיפה באתם ומה אתם עושים היום?
ואיך נראה היום יום שלכם היום? כאילו, מאיפה באתם ואיך היום יום שלכם היום? אתם רואים בבוקר כי שניכם היום יום שלכם הוא פחות, הוא לא היום יום של לפני חצי שנה או שנה.
אני רק רוצה להגיד שהם אומנם נראים נורא נורא צעירים, אבל יש להם מיילג' לא מבוטל לפחות בענף הפרסום.
כדי שזה לא יהיה חיים שכאלה, אני אלך ממה שקורה עכשיו אחורה. היום אני סמנכ"ל קריאיטיב של וויקס. וויקס הוא מותג בינלאומי מוביל בתחום בניית האתרים, אבל מעבר לבניית אתרים יש שם שלל מוצרים נוספים. יש מעל 160 מיליון אנשים שמשתמשים בשירות הזה, זו חברה שנסחרת בנאסדק. וויקס קנו את גפנטים, שזו חברה שניהלתי, ובעצם הביאו את הצוות שלי ואותי ביחד לוויקס, ואיחדו אותנו יחד עם צוות קריאיטיב קיים, ובעצם היום אנחנו מחלקה אחת גדולה, שבעצם עושה את הקריאיטיב אין-האוס לכל הצרכים של וויקס. לפני זה ניהלתי את גפנטים. גפנטים זו סוכנות חדשנות שהקמתי. ניהלתי אותה במשך 6 שנים, והרעיון מאחורי היה באמת להביא את הרעיונות הכי מדהימים שיש ללקוחות. עבדנו עם לקוחות כמו קוקה-קולה, תנובה, שטראוס, סודה סטרים, חלקם גם מתחרים, וגם עם חברות הייטק כמו מייקרוסופט וכן הלאה וכן הלאה, ולפני זה הייתי ב... היה לי סטארט-אפ, ולפני זה הייתי בשלמור אבנון עמיחי, וניהלתי את חברת האינטראקטיב שלה. זה בגדול.
אתמול היה מפגש של 30 מהנדסים בכירים באינטל, שהם בעצם קהילת הסטוריטלינג שבנינו באינטל בחצי שנה האחרונה.
30 איש, קהילה בסטוריטלינג?
30 איש מהנדסים בכירים שלא ידעו, הם יודעים לכתוב קוד, מילים קצת פחות, היום הם יודעים לכתוב מילים, והם קהילת סטוריטלינג של אינטל, שאני מאוד מאוד גאה בה, וגם הם מאוד גאים בעצמם, והם בעצם מספרים ברשתות על מה שהם עושים, והם עושים דברים מדהימים. אז זה קרה אתמול, ולפני האתמול הזה, בתחילת השנה הקמתי את Like a Rainbow. Like a Rainbow זה חברה שמטפלת במיתוג הארגוני על כל היבטיו ועל כל האתגרים שלו. אחד מהם זה מיתוג מעסיק. למעשה מביאה לתוך הארגון תפיסה של מותג. מתוך חשיבה שאומרת שהארגון הוא מותג לכל דבר, הוא לא המותג המסחרי, ויש לו סטייק הולדר, יש לו בעלי עניין, שהוא צריך לדבר איתם ולדבר איתם בצורה מנוהלת ומחושבת ונכונה ומשפיעה. לפני זה הייתי מייסדת, שותפה ומנכ"לית סלונה במשך 10 שנים, ולפני זה הייתי 17 שנה בענף הפרסום, שבע שנים בפוגל לוין, שרי סימנטוב יושבת פה, כל העבר שלי מונח פה כאן, אחר כך בעוד כל מיני מקומות, יורו תל אביב, ראובני פרידן, איפה לא, תפקיד אחרון עשיתי בגיטם, הייתי סמנכ"ל קריאייטיב פלנינג, שזה בעצם הלב של הפיתוח, ה-R&D של משרד פרסום, זה התפקיד הכי טוב שיש בפרסום, תסכים איתי?
הלב זה הקריאייטיב.
אתווכח אחר כך. זהו, וזה מסע מרתק מאוד.
בעצם ברגע שעזבת את סלונה, או ברגע שהתחלת את התהליך, איך הגעת לאן שהגעת? זאת אומרת, למחשבה הזאת צריך לעבוד עם חברות הייטק?
האמת שזה הגיע אליי בצורה מאוד מאוד מצחיקה. עוד כשהייתי בסלונה חיפשתי ניו ביזנס בסלונה, ואמרתי, אם אנחנו יודעים לספר סיפור שמניע לפעולה בדיגיטל, למה שלא נעשה את זה גם במקומות אחרים? ואז אמרתי, מי צריך לטפל בתהליכים? אז חשבתי בעיקר ג'נדר אקוולטי. אמרתי, מה קורה בארגונים? זה צורך מאוד גדול. הפגישה הראשונה שלי הייתה בדלת הגליל, אצל עינת עמיתי, ואמרת, תשמעי, אני יודעת להזיז תודעה, לשנות תודעה בדיגיטל, ואני יודעת גם לעשות את זה בתוך ארגונים. והנה אני אראה לך מודל שיכול לשנות ולהזיז מחוג בתחום הג'נדר איקוולוטי. אז אמרה לי, למה רק ג'נדר איקוולוטי? יש לנו כל כך הרבה מחוגים שאנחנו צריכים להזיז, בואי תזיזי מחוג אחר, אחר כך נטפל בג'נדר איקוולוטי. וככה הכל התחיל, זה התחיל עוד בסלונה, עם תחקיר מאוד עמוק שעשיתי, בעיקר עם מנהלות משאבי אנוש, מנהלות הדרכה, מנהלות ריקרוטמנט מרקטינג וכל התחום של בעצם השיווק של הארגון, וגיליתי אוקיינוס כחול של צרכים, גם בזירת המיתוג, גם בזירת הסטוריטלינג, ובעיקר בזירת היישום. ובעצם...
פשתי לנו את זה קצת. מה גילי?
תרגום
בארגונים. מה, הם לא יודעים לספר את הסיפור של עצמם?
לא.
דברי פתוח, תגיע.
התשובה היא לא. אוקיינוסים. התשובה היא שחברות הטכנולוגיה הגדולות, וניתן דוגמה את אינטל ואת HP, אינדיגו שיושבת פה חן כהן, שהיא שותפה לדרך כבר שנה שנייה, יודעים מצוין לפתח מוצרים, יודעים מצוין למכור אותם, ולא יודעים וגם לא אוהבים לספר את הסיפור. אבל היום, הייתי שבוע שעבר בהרצאה של פרד קופמן, שהוא ה-VP leadership של גוגל, והוא אמר משפט, שמאז אני כל יום אני אומרת אותו, הוא אמר, אנחנו בעידן של attention economy. attention economy, כי המטבע הכי יקר בעולם הזה הוא attention. אנחנו מוצפים בתוכן.
אבל HP אינדיגו מייצרת מדפסות, דפוס דיגיטלי.
אז בוא נספר לך על HP אינדיגו. HP אינדיגו בעוד פחות משנה, מתקיימת להם התערוכה הכי גדולה בעולם הדפוס. קוראים לה דרופה. הם הולכים למכור שם 30 מוצרים חדשים. אוקיי? עכשיו, אפשר להגיע לדרופה ולמכור את המוצרים, אבל אפשר להתחיל לעבוד ברשת לפני, ואפשר ש30 מנהלי מוצר שמפתחים את המוצרים יתחילו לדבר על מה הם מפתחים, ולהגיד שהם מתרגשים, ולהביא את הפן אישי. אפשר למדוד את זה גם, אפשר להגיע...
זה כלום עבודה של משרד פרסום, אימי?
אולי, אבל הם לא עושים את זה.
זה יביא לקוחות?
מה?
זה יביא לקוחות?
אני חושבת שכן.
זה יביא לקוחות, אבל בעצם הטיקט הזה של מה שאת מתארת, של... כל המשפך הזה, מהלמעלה ליצור תדמית ועד לתחתית הפאנל, זה כיום בתפיסה. איפה שערן גפן ישב, משרד פרסום.
אני חושבת שמשרדי פרסום יודעים לטפל מעולה במותגים המסחריים. אני חושבת שהרבה יותר מורכב להם, גם בחיית מודל עסקי וגם בחיית attention, לטפל בארגון עצמו. גם להכשיר אנשי מקצוע, וגם לטפל במיתוג מעסיק, וגם לטפל במותג הארגוני.
עכשיו אני אגיד לך מה שאני אומרת לאנשי הטכנולוגיה, דברי איתי שנייה עברית ותגידי לי מה זה לטפל בכל הדברים האלה שאמרת, במה צריך לטפל?
תראי, קרו כמה דברים בשנתיים האחרונות, שבגללם כל נושא המיתוג הארגוני פתאום נהיה מעניין. דבר ראשון שקרה, ואת זה רן יודע טוב, התחרות על הטלנטים בעולם הטכנולוגי נהייתה קשה מנסו. פעם הם לא היו צריכים לטפל במה שנקרא demand generation, שזה משרדי פרסום מטפלים ב-demand generation של המותגים שלהם, כל הזמן לייצר ביקוש. חברות הייטק אומרות, או, אנחנו צריכים 100 מהנדסי AI, בוא נעשה מודעה. וזה היה עובד. זה הפסיק לעבוד. זה פשוט הפסיק לעבוד.
כי?
כי באו אמזון, כי באו גוגל, כי באו חברות צעירות, כי המילניאלס והזי רוצים לעבוד חצי יום, ללכת ליוגה, קרו המון המון דברים, שבגללם חברות טכנולוגיה גדולות עומדות היום בפני תחרות מאוד קשה על הטלנטים. שבעצם אנחנו, מה שאני אומרת, אני אומרת להם, וולקם לעולם התחרות. לא הייתם שם, יכולתם לשבת בנחת ולא להשקיע במותג הארגוני, אבל מותגים עשרות שנים מטפלים במותג בגלל תחרות, אז הם נכנסו לעולם התחרות.
אז התחרות, הם הפכו להיות המוצר בעצמם.
הם הפכו להיות המותג, הם היו
צריכים לעבור את הדרך שפעם אמרו בפרסום, ממוצר למותג.
הם היו מקום עבודה, וניקח את אינטל לדוגמה, הם היו הפלאגשיפ של הטכנולוגיה הישראלית, והיום הם שואלים את עצמם מי הם ומה הם, והם עושים עבודה מדהימה וגדולה להבין מה הם, ואחרי שהם מבינים מה הם, הם מייצרים תקשורת והדהוד, שפה נכנס, אני מרגישה שזה כבר too much מילים, נכנס כל הנושא של ה-P2P מרקטינג, כי מי שמשפיע על עובדים זה עובדים אחרים.
סליחה על השאלה, בתור מהם שלא בא מעולם הפרסום, משרדי פרסום לא דאגו לכל המעטפת, זאת אומרת מה, הם דאגו רק לקמפיינים? הם לא דאגו שאם יש דרופה, לא אז העובדים לא עושים איזה לא, מין לא. משהו גרילה, כאילו לא באמת גרילה לפני?
לא, קודם כל יכול להיות שכן, לא יודעת מה נעשה בכל החדרים, אני יודעת שהתחום של הטיפול בארגון עצמו ובעובדי הארגון, אם זה להכשיר אותם בסקילס של סטורי טיילינג ודיגיטל מרקטינג, את העובדים עצמם, ולהפוך אותם לקהילות שמייצרות תוכן. אני לא חושבת שמשרדי פרסום עשו את זה, אבל אולי, אני לא יודעת.
אבל את יודעת, את מדברת על להפוך את חברות ההייטק למותג, וכשאני מדברת עם אנשים בתחום הפרסום, הסיוט הגדול שלהם זה חברות ההייטק, כי בעצם האנשים האלה נשאבים מתוך משרדי הפרסום, בגלל היצירתיות שלהם, ולוקחים אותם לחברות ההייטק, זאת אומרת שבדיוק ההפך ממה שאת אומרת קורה. ענף הפרסום קורס מבחינת האנשים שמגיעים אליו, דווקא בגלל אותן חברות ההייטק. הנה, תראה את הרן, שהקים משרד לתפארת מדינת ישראל, ועכשיו הוא הפך להיות שכיר בכיר.
אני חושב שזה... ענף הפרסום מתמודד עם הרבה דברים, והוא לא בגלל חברות ההייטק. ואני חושב שזה קורה גם הרבה מעבר לתחום של מיתוג מעסיק, למרות שזה תחום סופר, סופר, סופר חשוב, אבל יש מגמה שהיא הרבה יותר גדולה, ודרך אגב, היא אפילו יותר גדולה מההייטק. יש מגמה של לעבור לאין-האוס בתחום הקריאייטיב והסטוריטלינג. כלומר, אני ממש מדגיש את זה, אין-האוס בתחום הסטוריטלינג, הקריאייטיב והמותג. אני עשיתי קצת מחקר סביב הצעד הזה. יש היום המון המון חברות בעולם שבעצם מעבירות את כל המשרד פרסום פנימה. אנחנו מדברים על חברות בתחום הבירה כמו אינבב, אנחנו מדברים על פרוקטר, אנחנו מדברים על פייסבוק, אנחנו מדברים על אובר, אנחנו מדברים על Airbnb, אנחנו מדברים על עוד ועוד חברות שחלקם מתחום ההייטק, חלקם הם לא מתחום ההייטק.
רוב החברות שהזכרת עכשיו הם מתחום ההייטק.
אז לא רק.
ופרוקטר היא יוצאת מהכלל בדבר הזה, וגם היא לא הלכה את כל
ההייטק. אז לא רק, אבל גם יש סיבה, אבל יש סיבה למה אלה חברות ההייטק. כי אין להם heritage של ככה עושים דברים. כלומר, הצעד הזה שקרה עם וויקס, הוא קרה לא בגלל הצעה אופורטיוניסטית שאי אפשר היה לסרב לה, הוא התחיל מתוך איזושהי שאלה אסטרטגית לאן השוק הולך. ומתוך השאלה הזו עלו כמה תשובות. התשובה הראשונה, מה שעשינו בעצם יחד עם הצוות, ויש פה את ניר שהיה בצוות, בעצם זימנו לקוחות ומובילי תחום, מנכ"לים, שם אותם בשולחן עגול ושאלנו אותם כמה שאלות. מה התפקיד של משרד פרסום? מה אתם רוצים מאיתנו? לאן התחום הולך? הבאנו לא רק מנכ"לים של חברות, הבאנו גם אנשים מפייסבוק ומגוגל, ושאלנו את עצמנו מה קורה עם הענף הזה. וגילינו כמה דברים מאוד מעניינים, שבסוף הובילו לאן שהגענו, אבל זה לא היה מתוכנן. זה היה סדרה של איזה 10 מפגשים שהתחילו בנובמבר.
בלי קשר
לפני, אבל זה הוביל לשם. כי זה התחיל מתוך השאלה מה קורה עם השוק. עכשיו הבנו כמה דברים. הבנו שרגע, לפני שאנחנו מדברים רגע על הייטק, וויקס וכן הלאה, הבנו שיש איזשהו מרחק שהולך ונפתח בין הסוכנויות לבין הלקוחות. לא רק קשור אלינו. אנחנו רוצים לתת יותר אימפקט, רוצים יותר להתקרב, והלקוחות אומרים, אתם קצת מתרחקים לנו. אנחנו צריכים הרבה יותר דברים, אנחנו עושים המון דברים, אנחנו, יש איזה, אתם לא עד הסוף איתנו, אתם לא בתוך הביזנס, אנחנו יותר ויותר, ויש מין, היה איזה מין שיח של תסכול הדדי.
אולי לפני שאנחנו ממשיכים, אתה עבדת עם וויקס גם לפני שהגעת, אז מה עשית לוויקס לפני זה?
אז זה היה נורא מעניין, כי בעצם הביאו אותנו לפרויקטים של קריאייטיב, אבל...
מה, סופרבול?
כן, גם, אבל הם אמרו לנו משהו מאוד מעניין, וזה אומר שי, ה-CMO היה מאוד כן, הוא אמר, תשמע, אנחנו מאמינים באינאוס, אנחנו חושבים שקריאייטיב ויצירתיות זה לא משהו שאתה עושה לו אאוטסורס, זה לא קומודיטי שאתה קונה בחוץ, ולכן אנחנו נעבוד איתכם, אבל עד שיהיה לנו פתרון אחר, כי כרגע הפתרון שיש לנו בתוך הבית הוא לא מספיק טוב.
אבל גם באופן החלקי שהיה להם, זאת אומרת, וויקס בהגדרה, היא חברה שמתעסקת בטכנולוגיה ובקריאייטיב. זה שתי נקודות החוזקה של וויקס כחברה. היא משקפת בעיניך חברות אחרות שלא באות משם?
אני חושב שוויקס היא קודם כל באמת חברת פרודקט, אבל היא גם חברה שיווקית.
הפרודקט שלה הוא יצירה.
כן, כן, הוא נכון, אני מסכים איתך, והיא גם חברה של יצירה. ואני חושב שהיא הובילה את המחנה. אני אתן דוגמה. וויקס הייתה בין הראשונות שבנו מחלקת אקוויזישן ומדיה בתוך הבית.
אני עוד שנייה ארים פה כתוביות של תרגום.
הם בעצם בנו את השיווק הדיגיטלי היום מבוסס הרבה על יכולת בעצם לייצר את המסע לקוח ולהמיר אותו ולפרסם ולייצר מחירות בצורה דיגיטלית חכמה. וויקס היו בין הראשונים שבעצם כתבו את הפלייבוק, איך עושים את זה בצורה מדהימה, כי הם היו הראשונים שהביאו את זה לתוך הבית. אחריהם התחילו עוד ועוד חברות לעשות את אותו דבר, להגיד אנחנו רוצים את המדיה בעצמנו, את האקוויזישן אנחנו נעשה בפנים, את החלקים של ניהול המדיה אנחנו נעשה. הם הובילו לפני המחנה את הדבר הזה.
אני חייבת פה לאתגר אותך, שלא תגיד שאנחנו עושים לך, אתה יודע, חיים קלים. איפה אתה רואה את זה בחול? זאת אומרת, בחול אתה רואה מגמות סותרות, מצד אחד יש כאלה שמכניסים את זה לתוך הבית, מצד שני אתה הולך, אתה רואה את סוכנות הפרסום הגדולות, את פובליסיס ודומיהם, הולכים וקונים יכולות בתוך הדבר הזה ומתיישבים על תוך הסיטואציה שבה ללקוח אין כוח להתעסק עם המון המון נותני שירות, ומצד שני אין לו יכולת להכניס את זה לתוך הבית.
אני יכול להחליף את השאלה שלך?
כן.
במידה, לקנות מדיה זה משהו שהוא יותר, אני חושב, תקנו אותי, טיפה יותר טכני.
לא היום.
לא, אולם לא.
היום? היום המדיה הפכה להיות דבר מאוד...
אני אשאל את השאלה אחרת, סליחה. בסופו של דבר, יש לך יתרון בתור איש פרסום, לעבוד עם הרבה מאוד מותגים. כי אתה לומד מכל מותג, ואתה לוקח את התובנות שלקחת ממותג אחד למותג אחר. וכשאתה נכנס אינאוס, אתה בעצם מוותר על היכולת הזאת, זאת אומרת, אתה עובד רק עם לקוח אחד, יכול להיות כל מיני דברים, כל מיני ארגונים שהתקדמו, ואתה לא שם, וזה חלק מהמגמות הסותרות, יכול להיות לנבוע מהבעיה הזאת.
כן. קודם כל, זה אתגר, אבל צריך להסתכל על עוד דברים, בסדר? אם אנחנו, ואתה צודק שיותר קל היה להכניס את המדיה פנימה, מאשר להכניס את הקריאייטיב, אבל מגמה שאני מזהה לא רק בוויקס אלא בעולם, שזה התחיל ממדיה, זה עבר ליצירת תוכן, כלומר כל הנושא של סושיאל, ועכשיו מגיע כבר לליבה הרעיונית, לקמפיינים ולתקשורת השיווקית, לסטורי טיילינג, וזה לא משהו נקודתי, זה משהו שאני רואה אותו על הרבה מאוד מותגים. אני עכשיו הייתי בניו יורק, פגשתי את מנהל הקריאיטיב של צ'ובאני, שזה היוגורט מספר אחת בארצות הברית, חברה שהיא כזה כמו שטראוס תנובה, ושאלתי אותו את זה, והוא חד משמעית אמר שזה מגמה, זה מגמה של השנים האחרונות, היא הולכת ומתחזקת, ולפני שאולי נגיד, נדבר על הבעיות, כי גם יש בעיות במודל האינאוס, שאחת השאלות זה איך מקבלים עוד גיוון ורעיונות, יש לו המון 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 יתרונות שגורמות לחברות לעשות את זה.
לאיזה חברות זה מתאים? זה מתאים לכל חברה?
שקודם כל שאלה טובה, אני לא יודע, אני חושב שכל חברה צריכה לשאול בעצמה את המטרות העסקיות שלה ולבדוק מה היא צריכה. אני חושב שחברות שצריכות הרבה תוצרים מורכבים וקריאטיביים, פעם היה מספיק, היית יכול לעבוד ביותר קלות עם סוכנות חיצונית, כי
היית מקבל, היית עושה שני סרטים גדולים בשנה, 90% מהתקציב שלך היה הולך על הדבר הזה, ואז גם עם קשר עם מישהו מרוחק יחסית, אבל מאוד מאוד מבריק, אז היה אפשר לנהל את זה כשזה לא קרוב. אבל אם אנחנו מסתכלים היום על הצרכים של חברות מבחינה שיווקית, על היקף הפעולות, עומק הדאטה שמתחברת לזה, כמות הקהלים, כמות הסגמנטים, כמות העשייה, וכמות המהירות שצריך לעשות בין מה שאתה עושה לבין האיזון החוזר שאתה מקבל כדי להבין מה אתה עושה, חברות כאלה הן חברות שיהיה להן יותר נטייה לאין-אוס. ודבר אחרון, ואני חושב שהוא נורא חשוב גם בישראל, שני נתונים מעניינים. 80% או נתח עיקרי מהתקציבים של גוגל ופייסבוק ישראל, בישראל בכלל זה תקציבים שהולכים החוצה, כלומר 80% משוק הפרסום הישראלי הוא תקציבים.
נכון, אני חושבת שזה עומד היום, כן, נכון.
אוקיי,
כלומר וויקס מפרסמת לחול.
כן, כלומר,
לא רק וויקס,
וויקס כמשל, כלומר אם תחשבו על זה, רוב שוק
האקספורטים.
כן, האקספורטים, כלומר רוב שוק הפרסום הישראלי הוא בכלל קורה עם החברות האלה.
אנחנו מדברים דרך אגב על משהו כמו מיליארד, למעלה ממיליארד שקל.
עם הלמונייד.
אגב, ראו גידול בהוצאות הפרסום בגלל זה?
זה לא מספר, אנחנו לא יכולים לראות את זה. אבל בוא נאמר ככה שגוגל מחזיקה, גם גוגל וגם פייסבוק, מי שמתעסק אצלם באקספורטרים, זה מחלקות גדולות ומוקצים לזה אנשים בפני עצמם.
והנתון השני, שרוב החברות האלה של ה-80% הן חדשות ועושות את אין-אוס. כלומר, למונייד מינו לאחרונה
סמנכ"ל... למונייד זה חברת ביטוח דיגיטלית.
מינו לאחרונה סמנכ"ל קריאיטיב עולמי. אני יכול להגיד לכם שאנחנו היינו בקשר עם למונייד, כי בפחות יותר במקביל גם שהיינו בקשר עם וויקס, כי בכלל רצינו לעבוד עם החברות האלה, אחרי שהבנו לאן זה הולך, והם אמרו לנו את מה שוויקס אמרה לנו. אמרו לנו, ניסינו, זה לא שהם לא מאמינים, ניסינו לעבוד עם עשרות סוכנויות, זה לא עובד לנו מספיק טוב, אנחנו מאמינים באין-אוס אחרי שניסינו, וזה לא מתאים לצרכים שלנו, זה גם מה שוויקס אמרו לנו.
אתה יכול להסביר לנו שנייה את היום יום שלך, כדי שנבין מה זה אומר, מה זה לא הבינו, זאת אומרת, מה אתה מבין, מישהו שהוא אין-אוס, שמישהו שהוא בחוץ לא מבין.
וגם כמה אנשים מונה היום הצוות שלך בתוך הדבר הזה?
אוקיי, זה קהל הצוות, הצוות מונה 40 איש.
הרחבת אותו מאז שנכנסת לוויקס?
בעצם הגענו 16-17 והיה צוות קריאיטיב כבר בוויקס שבעצם אוחד ביחד, יש צוות סושל שאוחד ביחד והיום זה צוות של 40 איש, אבל חשוב להגיד שבכלל במרקטינג של וויקס יש כמה מאות אנשים והכל קורה בתוכו, כלומר שירותי הברודקאסט, כלומר הפקות הוידאו קורות בפנים, הכל קורה בפנים, כתיבת התכנים הכל קורה בפנים, אני חושב שזה משרד הפרסום הכי גדול בישראל היום, מבחינת גודל וגם היקף עשייה. אבל הוא עובד על מותג אחד, אבל על הרבה מאוד מוצרים שונים, כי וויקס זה חברה שיש לה CRM, ויש לה בניית אתרים, ויש לה e-commerce שמתחרה בכלל בשופיפיי, והמון המון המון סגמנטים. וזה מצד אחד מאוד דומה לעולם משרדי הפרסום, שבעצם יש תהליך יצירתי וכן הלאה, אבל מצד שני זה הרבה יותר אנליטי וגם יותר עמוק, כלומר אתה קודם כל מרגיש הרבה יותר אחריות, כי אתה לא בא למכור, אתה מקבל את ההחלטה ואתה שואל את השאלות שאתה אמור לי שהלקוח כביכול שואל אותך, יש עליך את המשקל הזה. הרבה מצד אחד מהרעש שבמערכת יחסים בין משרד פרסום ללקוח נעלם, כי לא צריך לעשות את הלרשים, את השואו, הדברים הרבה יותר עניינים.
יש האחדה של אינטרסים.
מה?
יש האחדה של אינטרסים, האינטרס הוא אותו אינטרס.
יש האחדה מלאה שכולם מאוד אליינד בדבר הזה. לי יש חוויה מטורפת שבחודשיים האחרונים למדתי את המכונת שיווק של וויקס, של מה זה אומר בעצם לעשות שיווק דיגיטלי, וזה יצר לי חיבורים חדשים בראש, כלומר, מצאתי את עצמי, הדרך הכי נכונה להדגים את זה, אולי יש לי זמן לסיפור קצר?
יש לך זמן.
אוקיי, ישבנו בארוחת ערב משפחתית, ואחיה של אשתי, מה זה גיסי, שאל אותי שאלה, אמר לי, תקשיב, לי יש איזשהו מוצר, ואני רוצה לשווק אותו בעולם, זה מין מארז למחשב שהוא יכול ללכת לכל מקום בשטח, ואני רוצה רגע להשיק אותו לעולם, ואיך אני עושה את זה. אם הייתי קופץ כמה חודשים לאחור, הייתי אומר, תקשיב, בוא ניקח את המארז הזה, נשים בו איזה פצצה, נפוצץ אותו, ונראה שהוא אמיץ, סתם אני ממציא כרגע, או בוא עכשיו נבנה משהו כזה. אמרת, והתשובה שתתתי לי לו הייתה תשובה אחרת לגמרי. אמרתי לו, תראה, קודם כל, לפני שאתה משכנע אנשים, בוא תבדוק אם אנשים צריכים את זה. אתה יודע שאתה יכול לבדוק כמה אנשים בגוגל מחפשים את הדבר הזה? לפני שאתה מייצר שוק, בוא תקצור את השוק הקיים. אחרי שאתה בודק כמה אנשים בעצם מחפשים את הדבר הזה, בוא נראה מי המתחרים שלהם, ובוא נראה קודם כל איך אנחנו את ה-low-hanging fruit מביאים לך. יכול להיות שיש עכשיו כבר 500 אנשים שרוצים את הדבר הזה, ואפשר. אחרי שאנחנו מנצחים את הדבר הזה, אחרי שהבאנו אותם ומייצרים יציאת ערך, בוא נתחיל לחנך אחרים, אבל בוא נחשוב מי האנשים, ואולי הם יותר דומים ל-500 שכבר רוצים את זה, ואולי דרכם. כלומר, עכשיו, זה לא שאין שם קריאיטיב, אבל ושעניתי לו את זה, אמרתי לעצמי, איזה כיף.
יש שם יצירתיות, לא קריאיטיביות, אבל אני רוצה להגיד לך.
ורק דבר אחד, באותו רגע כל כך שמחתי, כי אחרי כל כך הרבה שנים במקצוע, הבנתי שאני נותן עצה אחרת, זה אומר שאני לומד משהו, וזה עשה לי טוב.
אבל אני רוצה להחזיר דווקא לך את הכדור במובן הזה של, פה אתה יושב בעצם אצל הלקוח, ובאמת יצרת איזושהי זהות אינטרסים.
כן.
עם משרדי פרסום, מאחר שעדיין אין מודל קיים, זאת אומרת, יכול מאוד להיות שאם התגמול היה אחר, הוא היה לפי הישגים, הוא היה, אז כל הסיפור הזה היה נפטר, ולא היה צריך להכניס את המשרדים פנימה, כי אז הם היו יכולים לספק.
או שלא
למה לא? למה לא? כי בסוף אתה אומר, אני יכול להרשות לעצמי לתת את ההיצעה הטובה, לא את ההיצעה שטובה לי.
זה רק חלק. אני יושב היום על, יש לי ידיד חדש שקוראים לו טבלו, שזה מין תוכנה שמראה לך כל מה שקורה בפאנלים של איך אנשים נכנסים ומה עובד ומה לא עובד בתוך
אבל את זה אני יכולה להראות לך בחלק ממשרדי הפרסום הדיגיטליים, בוודאי, בוודאי היותר קיילוג'יקים למיניהם.
אני לא יודע, כי זה
חברות טכנולוגיה,
זה הסודות הכי כמוסים של וויקס, זה הפלייבוק, זה לא, אני לא בטוח שלאנשים חיצוניים יש גישה לדבר הזה.
אבל אין כל הגישה החדשה הזאת שאמרת שאתה מציע, נותן לו עצה אחרת, היא כמו כתב אישום חריף נגד עולם הפרסום. כי בעצם מה שאתה אומר, זה שאתה רק רצית למכור, ולא משנה מה, ולא חשבת על איך לחנך את השוק, ולא חשבת אם השוק צריך, אתה רצית למכור.
אני חושב ש... גפן טים נבנתה מראש בתור איזשהו אנטיטזה לאף הפרסום. לדוגמה, כל מודל ההתקשרות שלנו עם לקוח נועד לייצר אמון, אז רצינו כן לייצר איזה משהו אחר, כי הבנו שיש בעיה, ואני חושב שלייצר... אמון עם לקוחות, זה אחד הדברים הכי חשובים בענף הפרסום. ענף הפרסום לא הולך להיעלם, האינאוס לא הולך למחוק את כל הסוכנויות. אנחנו מדברים פה על איזושהי מגמה שתלך ותתגבר ותהיה יותר משמעותית ותהיה יותר נוכחת, וכמו כל דבר, כמו רדיו, טלוויזיה בתחום המדיה, גם פה יהיה יצורי כלאיים, וגם חברות שיש להם אינאוס יעבדו עם משרדי פרסום מדי פעם, לא יהיה איזה, זה מגמות, בסדר? זה גם פייסבוק וגוגל לא החליפו אף מדיום אחר, אז כן, אני אומר לכם, בתור מי שהגיע מסוכנות, הסיבה שישבנו ושאלנו את הלקוחות, כי הרגשנו שאנחנו רוצים לייצר יותר אימפקט, מרגישים שאנחנו מתרחקים, מרגישים שיש עניין של אמון, מרגישים שאנחנו מדברים עם דרגים פחות בכירים עם הזמן, ושאלנו את עצמנו איך אפשר להמציא את עצמנו מחדש, גם מבחינת סוג הלקוחות וגם מבחינת סוג הקשר. הקטע עם וויקס, אחרי שהבנו שאנחנו רוצים קשר עם לקוחות יותר מהעולם החדש, ואחרי שהבנו שאנחנו רוצים יותר אמון ואימפקט, ודרך אגב, על זה הייתה השיחה עם וויקס בכלל, בכלל לא הייתה על רכישה, בסוף אמרנו, בוא נלך על זה עד הסוף לקצה, אבל לא חייבים ללכת עד הסוף לקצה. האם המגמה שלצד אינה או סוכנויות יהיו חייבות לבנות מודלים של אמון, להיות אליין בנושא הזה, יכולת להיות יותר קרובים ללקוח, להיות חשופים לכל המידע שלו, להיות הכי קרובים אליו, גם אם לא חלק ממנו, אני חושב שלשם המגמה בכל מקרה הולכת.
אני רוצה לבדוק איתכם אבל בכל זאת משהו, כי אני חושבת שיש משהו משותף לך ולאימי, שניכם הם סוג של מותגים שנבנו עם הזמן, אתם באופן פרסונלי, זאת אומרת, ערן גפן הוא סוג של מותג בתחום הקריאיטיב, ואימי רון, אני לא יודעת להתחיל אפילו להגיד מאיפה את מותג, בסדר? אוקיי, אנחנו נגיד שאת יפה. אבל האם הסיפור שלכם הוא היוצא מהכלל שמעיד על הכלל בארץ, או שזה באמת מגמה? בארץ, עוד פעם, הרבה מאוד דברים שעבדו בחול, לא עובדים בארץ.
אני חושבת שזה חד משמעית מגמה. אני חושבת שערן ואני פשוט הראשונים. ולמה המגמה הזו? אני חוזרת עוד פעם לדברים שאמר ה-VP leadership של גוגל. attention economy, תקראו לזה storytelling economy, ככה רון שעובד איתי קורא לזה, השריר הזה של הסטורי טלינג שפעם היה מיוצא החוצה לגפנטים, לגיטם, למקן. בעצם החברות הפקירו את הדבר הכי חשוב שלהם, שזה היכולת לדבר, לברבל מהמילה verbal, את מי שהם ומה שהם. הדיגיטל שינה את זה. הדיגיטל מתנהל אחרת. בדיוק כמו שערן אמר, פעם היה אפשר פעמיים בשנה להתכנס, 8,000 אנשים בחדר, להציג סרט, כולם אומרים יופי, עולים לטלוויזיה, 3 שבועות נעלמים. הדיגיטל עובד אחרת, הוא always on. הוא חי יום יום, הוא חי כל הזמן. השיחה לא מפסיקה, הקהילות עובדות כל הזמן. הלקוחות נמצאים שם, הקהילות פייסבוק שלהם.
המשרדים נמצאים שם, וזה מה שמפרק להם את המודל הכלכלי.
רגע שנייה, אני שם רגע את המשרדים בצד, כי הרבה מודלים מתפרקים, זה העולם. גם מודל הפאבלישינג לא ממש שורד את גוגל ופייסבוק. אבל זה העולם. זה העולם, העולם הוא בשינוי מתמיד. רוצה להסתכל עליו ככה. אני מאמינה שיש הבנה גדולה. עכשיו, איראן עושה, מטפל בשריר הקריאייטיב, השריר הוא אפילו, הצורך אפילו עוד יותר עמוק, אני הלכתי עוד יותר עמוק, אני מטפלת בשריר סטורי טלינג וקריאייטיב עם עובדים שהם לא אנשי קריאייטיב, מתוך אמונה שהסטורי טלינג הכי טובים של הארגון הם העובדים שלו, אם אני רק אלמד אותם לספר סיפור, הם לעולם לא יהיו אנשי קריאייטיב כמו ערן גפן, אבל האימפקט שלהם, אם הוא מנועל נכון ומתועל נכון, הוא מטורף.
מה זה סטורי טלינג שלי? תפשטי לי שנייה, תני לי דוגמה.
אני אתן דוגמה. סטורי טלינג למשל, ודווקא אני אקח שוב דוגמה מאינטל, זה אומר שאנשים מאוד 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 בכירים, שמנהלים מאוד מאוד בכירים, שכשהם כותבים משהו, לא משנה בטוויטר או בלינקדאין, האימפקט שלהם הוא גדול מכל קמפיין. שום משרד פרסום לא יעשה אימפקט כמו ציוץ או פוסט של אורי פרנק מאינטל. הסיבה היא מאוד פשוטה. הוא thought leader. מסתכלים עליו. מסתכלים עליו העובדים שלו, מסתכלים עליו אינטל בארצות הברית, מסתכלת עליו תעשיית ההייטק, כי הוא איש מאוד בכיר בתעשיית הצ'יפים. זו חשיבה שפרסום עדיין לדעתי לא חושב אותה. זה בעצם להגיד הארגון עצמו, העובדים, הטלנטים, הרבה מהם יושבים בתוך הארגון. They drive sales. They drive recruitment, סליחו לי שעברתי לאנגלית, פשוט החיים שלי הפכו להיות אנגלית בחצי שנה האחרונה, וזה מטורף, המוח התהפך לי. תביני שהייתי יכולה לקחת טונה של כסף בעולם הישן, בדיוק כמו ערן, לתת אותו לגפן, תעשו לי קמפיין בעולם שיהפוך את אינטל להכי טובה בהנדסת חומרה. שני ציוצים וחודשיים עבודה עם מנהל בכיר באינטל, עושים את האימפקט.
אני יכול להגיד לכם שהדובר של מטורף. אינטל, הדובר של אינטל התחיל, אני לא יודע אם הוא אבא סדנה שלך, אבל אני מבין מאיפה זה מגיע לו.
מי זה?
גיא גרימלנד.
גיא הוא הדובר, אנחנו כן, עושים את זה ביחד.
אז הוא יושב ומספר על הרחפנים שלהם, ומספר את הסיפור, כאילו בדיוק אתה רואה איך הוא
עדיין התחיל עולם, לספר את הסיפור. גיא הוא עדיין העולם הישן, גיא הוא הדובר. עכשיו גם מה קרה? קרתה מהפכת ה-Always.
אבל הוא התחיל להתנהל אחרת.
לא, גיא הביא אותי לאינטל, כי גיא הבין. גיא אמר, יש 3 תדרים, בסדר? יש את תדר הפרסום, שאנחנו באים ממנו הרבה שנים. יש את תדר ה-PR, שזה גיא. נולד תדר חדש שלישי, קוראים לו P2P. P2P marketing, P2P social impact. עובד, יביא עובדים, הרבה יותר טוב, הרבה יותר מהר והרבה יותר בזול, מכל קמפיין במיליוני דולרים למה, שאני אעשה.
למה זה רלוונטי לחברות הייטק? בגלל שהן פשוט
חושבות... שלוש סיבות, כמו כל דבר בצד. אחד מה שאמרתי קודם, תחרות עצומה וקשה מאוד על טלנטים. הצורך שלהם פתאום להתמודד עם ייצור ביקושים לארגון, סיבה אחת. סיבה שנייה, סושיאל מדיה, השקיפות, פעם היה מידורים, אמרו, הדובר יגיד, היום אם אתה לא מספר את הסיפור...
אבל למה דווקא חברות הייטק, גם סודסטרים יכולה.
כי כולם צריכים, אני עובדת לא רק עם חברות הייטק. טוב, ההבנה, שוב, attention economy, story telling economy, אתה לא מספר את הסיפור שלך, תהיה בטוח שמישהו אחר יספר אותו במקומך, ולא בטוח שזה הסיפור שאתה רוצה לספר. הצורך לקחת בעלות על הסיפור הארגוני, לא משנה מאיזה סיבה, אם זה לצרכי גיוס, ואם זה לצרכי תדמית, ואם זה לצרכי מחירות, ואם זה לצרכי השפעה על רגולטור, לא משנה איזה, היא הכרחית רגע, ויש סיבה שלישית. יש מגמה הולכת וגדלה של השפעת התדמית הארגונית על ה-intention to buy של הצרכן את המוצר הסופי.
אם יש מוצר סופי, זאת אומרת אם הלקוח הוא המוצר הסופי
ולא... אמזון סובלת מתדמית הארגונית שלה, זה דופק לה את הביזנס, והמגמה הזאת היא כן מגמה שהולכת וגדלה. המילניאלס הם שינו את הכללים הממזרים האלה, ודור הזה עוד יותר.
אז את מדברת על אחריות חברה, או אחריות תאגידית.
זה לא אחריות תאגידית, זה בעצם להבין שאין, הכל הוא one, הכל הוא אחד, הכל אחד. הארגון והמותגים, אי אפשר למכור מוצר או מותג מדהים בחוץ, ולהיות ארגון שיש לו חרה של סיפור מבפנים. לכן צריך לנהל את זה. כל מה שאני אומרת, שצריך לנהל את זה. וצריך לנהל את זה על צירים של חשיבה מותגית, ועל צירים של סטורי טלינג, ועל צירים של סושיאל מדיה, שמייצרת את האימפקט, כי זה היום הזירה של הסטורי טלינג, הכי חזק בעולם, לא בארץ, בעולם.
כשאתה הקמת את גפן טים, זה היה כשחזרת מניו יורק, ובאמת היה לך כבר בארסנל כל מיני הצלחות. חשבת בעצם שאתה מכיר עם חברה שנותנת סוג אחר של פתרונות, נכון?
כן, או לפחות גם בשיטה אחרת של מודל עבודה.
ובשבילך היום להיכנס לחברה גדולה ולוותר על הביזנס שלך, מה זה אומר?
אני חושב שזה, כשהלכתי לגפן טים, זרקתי את עצמי לתוך משהו. ואחת לכמה זמן יש קטע כזה של לאתגר, אני מתחיל להתגרד ואני מאתגר את עצמי מחדש, והיום אני מרגיש סוג של אתגר מאוד גדול. באופן אישי, יש הרבה מאוד אנשים שעושים את התהליך ההפוך, אם קודם כל נדבר רגע ברמה אישית. עובדים שנים בחברות, ואז כזה בגיל 40 כזה מתעוררים, אומרים, אני אעשה לביתי, אני אלך ואני אהיה עצמאי. אני באמת הרבה מאוד שנים דווקא הייתי עצמאי, ובעיניי זה קודם כל סוג של להיכנס לתוך איזה משהו אחר, לתוך איזה משחק אחר לגמרי, וזה מאוד מאתגר. אני קם בבוקר, עוד לא שמח, כי עוד קשה לי, אבל מאוד מאותגר, מאוד קם כזה ואומר,
מה קשה לך?
קשה לי, קודם כל, להבין תרבות ארגונית אחרת. בגפן טים, הייתה תרבות ארגונית שאני יצרתי, אבל למעשה הייתה אני, אוקיי? לא, אף אחד לא בא והכתיב לי מה התרבות הארגונית שבה אנחנו מאמינים. עם הזמן התפתחתי, בגפן טים בהתחלה הייתה תרבות ארגונית אחת, עשיתי הרבה עבודה עם עצמי בתור מנהל, ושאלתי עצמי מה אני רוצה שיהיה לעובדים, איך אני רוצה שנעבוד, במה אנחנו מאמינים, יחד עם הצוות, והתפתחנו בתרבות הארגונית הזו. ובעצם כשאתה מצטרף לארגון אחר, אתה מבין שאתה נכנס למים אחרים, ואתה קודם כל רגע עובר תרבות ארגונית. ויש בתהליך הזה משהו שהוא מאוד humbling, והנה אנגלית כבר, ומאוד מלמד. ומצד שני גם מאוד קשה, כי אתה בעצם עובר סוג של הסתגלות, ואתה אומר אוקיי, יש דרכים אחרות לעשות דברים, ואתה ניגש לזה נורא פתוח, אתה לא יכול להיכנס לזה ואומר ככה זה, ככה עובדים.
על איזה לקוחות בעצם ויתרת? כאילו איזה לקוח התבאסת לוותר?
כולם היו בניי, אבל אני חושב שההסכם עם וויקס היה שאנחנו יכולים להמשיך לטפל בלקוחות גם אחרי העסקה, והמשכנו לטפל בהם בהתאם לצורך שלהם. ואני יכול להגיד שעם שטראוס המשכנו הכי הרבה זמן לטפל, גם אחרי שכבר ישבנו בתוך וויקס, ממש עד עכשיו המשכנו עם שטראוס, וזה מראה לי על סוג קשר שהיה שם. אני מדבר על שטראוס מלוכים והמותג דוריטוס, אז כנראה זה מסמן משהו.
אם אנחנו מדברים שנייה על שטראוס, אז באמת גפן טים עם הזמן בנתה לעצמה איזשהם לקוחות.
נכון.
משרדי הפרסום נכנסו לתוך העולם שאתה היית בו, ואם היית מאוד מוליך בהתחלה, אני חושבת שסט מסוים של משרדים שבאו מתוך ה-DNA של גפן טים, שהיה להם איזשהו אדג' מאוד גדול בהתחלה, היתרון שלהם טיפה נמחק עם השנים. נשחק, לא נמחק. ואני שואלת את עצמי, אם לא היית מאבד לקוחות, האם עדיין היית עושה את השינוי הזה?
אז בעיקרון לא איבדנו לקוחות. החברה הייתה בצמיחה של 30-40 אחוז כל שנה, כולל השנה האחרונה. העסקה עם וויקס נבנתה בצורה כזו שהם נחשפו לכל המספרים שלנו, שהיו מאוד מאוד מרשימים.
למה אגב גם ככה לא קנו את העסק, זאת אומרת לא המשכתם על כוחות, אז מה זה משנה להם?
אז קודם כל צריך לשאול אותם, אבל רגע, אני אגיע לזה. אבל במה שאת מכוונת, אני חושב שיש כן אמת, אבל זה לא היה מקום של רגע החברה נחלשת או לא נחלשת, כי החברה המשיכה לצמוח.
רגע, שנתת לי את האמת, תסביר אותה שנייה.
אבל אני כן חושב שבעצם המקום שהתחלנו לקרוא ללקוחות ולמנכ"לים,
שהבנו שאנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש, שמשהו משתנה ושאנחנו צריכים רגע להסתכל לאן הדבר הזה הולך. עכשיו, היו שני דברים שהטרידו אותנו. אחד, התחלנו לגדול, כלומר, גדלנו, התחלנו מעובד אחד, עבדתי בבתי קפה, וכבר הגענו כבר לפעתי ה-20, וראינו שברגע שאתה ב-20, כלומר, האמצע, כלומר, שאתה בינוני, זה שדה קטל. כלומר, אתה יכול להיות נורא נורא קטן, או שאתה יכול להיות נורא נורא גדול, אבל אם אתה נכנס לאמצע, אתה... ואז אמרנו, הייתה איזו שיחה אחת שענבל מהצוות שלי, שדיברנו הכל בפתיחות בצוות, שאלה, אוקיי, אז בוא לא נפסיק לגדול, כאילו, אם זה העניין, בוא נעצור. ואז אמרתי לה, מה שלא גדל מת. וזה כזה היה בום, היה שתיקה כזו, היה כזה דרמה. כי הבנו שאי אפשר לא לגדול, כי אם אתה לא גדל, זה אומר שאנשים לאן להתקדם, ואז הם יעזבו, ואז אתה נכנס לסטגנציה, ואז אתה מת. כלומר, אז יש משהו נורא עצוב בעולם הכלכלה שאומר, אתה לא, גם אם הכל טוב, אתה לא יכול רגע להקפיא את המצב ולהגיד, אוקיי, אז בוא נשאר 16 אנשים, נהיה יחידת קומנדו, לא נגדל.
קוד 22.
כן, אז הבנו שאנחנו לא יכולים לא לגדול, הבנו שאנחנו צריכים לחפש דרך. ואז באמת התחלנו לשאול מה, וגם זה נכון שבתחום החדשנות הרגשנו שזה מספיק טוב בשביל 10, 12, 15 אנשים, אבל שאתה כבר מתחיל להגיע ל-20 אנשים, לקוחות מצפים לך ליותר שירותים, מצפים לך להיות כמו משרד פרסום קטן, ואין לך, אתה לא מקבל פרנסה שמספקת את הדבר הזה, ומודל העסקי שהיה מצוין בהתחלה, שהסתכלנו קדימה, הבנו שהוא מתחיל להיות בסימני שאלה. אז כן, כל השיחות האלה וכל המקום עם וויקס, היה מתוך שאלה של לאן הדבר הזה הולך ולאן אנחנו מחפשים את עצמנו. אנחנו, אם לא היינו הולכים על וויקס, היינו חותרים חזק לכיוון וויקס, למונייד, פייבר, ומנסים לפצח דרך לעבוד איתם בצורה עמוקה, כי אנחנו חושבים שזה מותגי העתיק, זה לא רק ה-80% מהעשייה, הם גם עושים את הדברים היותר מעניינים. הבעיה היחידה שכולם אמרו לנו דבר אחד, אנחנו רק עושים אין-האוס. לא עושים, והבנו שיש שם הקיר, אז אמרנו, אוקיי.
יכול להיות שהם רוצים אין-האוס, כי הם חברות הייטק שקצת חושבות שהם יכולות לעשות הכל?
אני חושב שהם ניסו לעשות לא אין-האוס. מותג אחר מאוד גדול כזה שעובד עם חול, קרא לי לפגישה איזה חודש לפני וויקס, אבל אחרי שהבנו שזאת האסטרטגיה שלנו, ואמר לי משהו נורא מעניין, הוא אמר לי, תשמע, שמעתי עליכם, אתם מדהימים, אתם חייבים להציל אותי, ניסיתי לעבוד עם 25 סוכנויות בארץ ובעולם, 25, ולא הצלחנו, ואני רוצה לתת לכם את הבריף, אני אתן לכם גם איזשהו תשלום סמלי על זה, ובואו נראה, אני חושב שאתם יכולים, ואמרתי לו מיד, אולי אם לא הצלחתם 25 סוכנויות, אז זה לא יצליח גם לנו, זה משהו לא יעבוד, אז זה לא שהם לא ניסו, הם פשוט, הצרכים שלהם הם קצת אחרים.
א', אני חייבת להגיד שאני מאוד מעריכה את הכנות שלך, כי בדרך כלל לא נוטים להגיד ככה, היינו צריכים להמציא את עצמנו מחדש. אני מסתכלת, אני מבקשת מכם שנייה בעיניים שלכם, של אנשים שבאמת מצליחים כל פעם להמציא את עצמם מחדש. מה צריך היום בן אדם שמנהל עסק, או בן אדם שחושב להיכנס לתעשייה? אתם המצאתם את עצמכם מחדש. איך ממציאים את עצמך מחדש? על מה צריך להסתכל? איזה שאלות אתה צריך לדעת, לשאול את עצמך?
אני חושבת שיש שאלה...
כמה כנות אתה צריך?
אני חושבת שהמפתח זה באמת להסתכל מה העולם צריך, באמת, להסתכל מה צריך ומה כבר לא צריך, ואת מה שלא צריך לשמוט, לא להיות בסנקוס, כבר הגעתי עד הלום אז אני אמשיך, לא, את זה לא צריך, אז לא צריך, העולם זה קצת פילוסופי, אבל הוא באמת בשינוי תמידי, ואני חושבת שאנחנו באמת בדיסרפשן מוחלט, זה לא סתם שהיה לו מודל עסקי אחר, ולי יש מודל עסקי אחר, ואני מסכימה איתו על הגודל. אגב, במודל עסקי הנוכחי שלי, יכול להיות שהוא ישתנה, אבל אין לי עובדים. אמרו לי שאני, מישהו אמר לי את המונח סולופרנר. שמעתם את המונח הזה? פעם שמעתי אותו פעם ראשונה לפני שבוע. סולופרנר זה יזם יחיד. עכשיו, יש איתי עובדים. זה מדהים. עובדים איתי 10 אנשים שהם on top of their elements בתחומם, מנהלי קהילות, מורים לסטוריטלינג, מורים לאיך להפוך את הדבר הזה לקולנוע, לבית קולנוע, מורים לאינסטגרם, מורים ללינקדאין, מרצים, מה לא, הם עובדים איתי, הם לא עובדים אצלי, האיכות שלהם היא מעולה, מה שלא קורה בפיירול, כי בפיירול אתה מחויב, והם טיילר מייד. אוקיי? לא, כל לקוח שלי צריך משהו אחר. יש לקוח שצריך שאני אכשיר אנשי פרודקט מרקטינג. יש לקוח שצריך שאני אכשיר קהילת סטורי טלינג. יש לקוח שצריך שנעשה בכלל תהליך של סטוריטלינג פנים ארגוני, של שינוי נרטיב, מביאה אנשים אחרים. החופש הזה והגמישות הזאת הוא גם חלק מהדיסרפשן הזה שקורה. אני רואה שני דברים. כאילו את שואלת מאיפה זה בא, פשוט להסתכל, להתבונן, אני מסתכלת ואני רואה, אני רואה שכל עסק צריך להיות מסוגל to storytell את עצמו, כל חברה, לא רק חברות הייטק, כל חברה, כל חברה, להרבה מאוד צרכים, וכל אחד צריך משהו אחר. ולכן יש משהו בגמישות הזאת וביכולת התאמה הזאת, על בסיס ההנחה הזאת, הוא דיסרפטיבי לחלוטין, לגמרי. פשוט, זה פשוט כאילו, עכשיו את אומרת להמציא מחדש, אני לא ממציאה, המציאות המציאה. הצרכים, אני פשוט מקשיבה עליהם, ואני אומרת, רגע, אני לא יכולה להחזיק 20 עובדים כמו שהחזקתי בסלונה או איראן, אני לא יכולה, אני צריכה, פה אני צריכה את רון ברל שהיה פרודקט מרקטינג באוטברנד, ועכשיו הוא משתמש בכל מה שהוא למד, ופה אני צריכה את קרין שור שניהלה איתי 10 שנים קהילות בסלונה, ופה אני צריכה את אופר גולן שהוא בכלל קופירייטר.
ואין משהו מאוד קשה בזה שעד עכשיו אתם באתם עם כנפיים, אומנם הייתם מותגים, אבל באתם עם איזשהו כנפיים של ארגון. מנכ״ל סלון הזה, כאילו הוא גדול מהחיים, ופתאום את באה,
אני מתה על זה, אני לומדת, כמו ערן, אני לומדת עולם שלם של אנטרפרייזז שלא הכרתי אותם, עולם שלם של אתגרים שיווקיים ואתגרים תקשורתיים ואתגרים עסקיים. אני חושבת שיש דבר נורא חשוב שאני מסכימה עם ערן, בגלל שסטורי טיילינג מחובר לביזנס ככה, הוא לא יכול להיות יותר בחוץ. זה הביזנס, הדיגיטל יוצר פאנלים שמתחילים מקונטנט, סיפרת סיפור טוב, בן אדם מתעניין, נגעת בו, שמת עליו קוקי, עמד לו, עצר לא עצר, יצא לא יצא, יצא חזר, השאיר בעגלה, לא, זה סיפור אחר לגמרי, זה תקשורת אחרת לגמרי, והסיפור הוא חלק מתוך זה, והקריאייטיב הוא חלק מתוך זה.
מי מנתח, את אומרת שארגונים באים, אומרים אנחנו רוצים להכשיר סטוריטלר, כל מיני כאלה, מי מנתח להם את הצרכים, את או שהם באים כבר עם הצורך?
ביחד. זה נולד גם כל הזמן, תקשיב, זה כל הזמן נולד, אני באה עם משהו אחד, נולד בדרך משהו אחר.
הם מבינים את הבעיות שלהם? זאת אומרת,
כן. הם מבינים, ויש שם גם פתיחות מדהימה, גם כנות מאוד גדולה, רצון מאוד גדול ללמוד, אני חושבת שאירן גם מרגיש את זה, ממה שאנחנו כאילו, ה-old schoolers, אנחנו מביאים בעצם את ה-legacy של עולם הפרסום, שהם לא חוו, ואני חושבת שאנחנו מביאים משהו שהם מאוד מאוד צריכים ומגלים בסקרנות מאוד מאוד גדולה, אנחנו מביאים בעצם חשיבה של inspiration, יש משהו בהייטק מאוד, פעם מישהו אמר לי,
אבל דרך אגב
יש משהו בהייטק מאוד מתחתי, הוא מאוד שטוח, יש sales acquisitions, יש lead generation,
אבל גם הקריאייטיב שלוקחים, הרבה פעמים לתוך העולמות האלה הוא באמת נורא, יאללה מעיפים, נעשה A, נעשה B, נעשה C, מה שיעבוד נקדם. לפני שנה או שנתיים ראיינתי את ראיינתי מישהו ש או יצר מכונות שעושות קריאייטיב היום.
כן. תראי, דרך אגב, גם אם אתה הולך לעבוד אינאוס בתוך ההייטק, אז אני חושב שנגיד, אני מתקשר עכשיו על עוד חברה שהייתי עושה את זה לא עם וויקס, בסדר? אני מבין מה את אומרת. כלומר, יש חברות, אני מאמין שיותר ויותר יעשו את זה, אבל וויקס עשתה סופרבול לפני, הראשון לפני 5 שנים, היא עשתה פרסמות עם גל גדות וג'ייסון סטטם לצד היכולת, כלומר, זה לא שעכשיו בא מאור הגדול ומלמד אותם, הם הרבה זמן מאמינים בדבר הזה, ביכולת לספר סיפור וביכולת לייצר אמרות והשילוב ביניהם בצורה טובה. עכשיו, המזל, היום יכולות להיות מכונות שיחליפו את כולנו, ויכול להיות שיום אחד הם יחליפו את כולנו. המזל הוא שהם קודם כל יחליפו את רואי החשבון, עורכי הדין, ואת הנושא של הסטורי טיילינג שהוא מבוסס על אסוציאציות וקריאייטיב, שזה גם דרך אגב חשיבת מכונה תוכל לעשות, אבל היא תגיע יחסית מתקדם. אז קודם כל אני חושב שאולי מקצועות אחרים יהיו יותר בסכנה. וזה קצת מקשר למה ששאלת קודם על להמציא את עצמך מחדש, כי אני חושב שבסוף זה המסע של כולנו, והוא מורכב משני דברים, ואני כל הזמן במסע הזה. הוא מצד אחד מדבר על מה העולם צריך, ולהיות מספיק פתוח כדי לשאול את העולם מה הוא צריך, כלומר בואו תגידו לנו, שאלנו שאלות, איפה אנחנו חושבים, איפה גפנטים, איפה אנחנו, מה אנחנו נותנים לכם ערך, אנחנו חשובים לכם, אנחנו nice to have, אנחנו must have, שאלות כאלה,
וזה כל אחד, גם אם הוא לא חברה, הוא יכול לשאול את מישהו או את עצמו איפה הוא נמצא בעולם, מבחינת האם הוא, האם עד כמה הוא מייצר אימפקט ועד כמה הוא חשוב ועד כמה הוא עושה משהו שהוא, שהוא כזה. ומצד שני יש את המסע של הדיוק העצמי, כי אתה לא יכול רק לתת לעולם את מה שהוא צריך, כאילו בסוף אתה צריך לשאול את עצמך מה טוב לך, מה המתנה שלך לעולם, במה אתה רוצה להתעסק.
מה אני יודע להביא? מה אני באמת יודע להביא?
כן, והאם זה עושה, ומה זה עושה לי טוב? וגם המתח הזה הוא כל הזמן קיים, כלומר, רגע, העולם צריך את זה, מבקשים את זה ממני, אבל האם זה באמת מדויק לי, האם זה מה שעושה לי טוב, האם אני באמת ממש טוב בזה, ואתה...
מה מפחיד אותך? מה יפחיד אותך בצד הזה? מה מפחיד אותך היום? מה מפחיד אותך הכי מי?
רוצה להתחיל?
מה מפחיד? אני לא יודעת, באמת, אני לא יודעת, אני לא פוחדת.
כלום? לא שפתאום משתנה, לא פתאום שיכנסו לך
לא,
כלום?
לא, כי אם משתנה, אז נשתנה. עוד פעם. אני לא פוחדת משינויים. זה כמו ים, זה כמו לתפוס גלים בים. אם את מאמינה שיש לך כישורים, ויש לך כישורים, ואת יודעת לראות מה העולם צריך, אז את תגלשי על הגלים האלה, של מה שצריך. זה באמת, אני כל החיים שלי מאמינה בזה.
זה היה נכון, זה נכון לך עכשיו כבן אדם, או שזה היה נכון גם כשניהלת ארגון והיית צריכה...
זה היה תמיד. יש פה אנשים שמכירים אותי מגיל 20. משבאתי מהקיבוץ
בגיל 20. אני מכירה אותה, אני צריכה שם שאלות.
לא.
מה מפחיד אותך?
פוטנציאל לא ממומש. אני מסתכל על... יש משהו מאוד מפחיד ב... הפוטנציאל בוויקס הוא מדהים. קודם כל, כי הוא כבר נורא נורא מצליח, באמת. ובשביל איש קריאיטיב יש אינסוף הזדמנויות.
היה משהו מפחיד בלהיכנס למקום מאוד מאוד מצליח?
לא. היה משהו מפחיד בלקבל החלטה ולעשות שינוי. אני חושב ששינוי הוא דבר מפחיד, לא משנה מהו. כלומר, ברגע שאתה עושה איזשהו שינוי משמעותי, אתה מפחד, אתה מפחד גם אם אתה לא יודע ממה אתה מפחד. אבל אחרי שהשינוי נעשה, בעיקר בעיניי זה, דווקא בגלל שיש כל כך הרבה פוטנציאל, גם ברמה של הצוות שלנו, ומה אנחנו יכולים לעשות אגבי הפוטנציאל הזה, אתה רוצה להרגיש שהפוטנציאל מגיע לידי מימוש, וזה, אני חושב שיש כמה ארגונים כאלה, אבל באמת וויקס הוא סוג של באמת...
מי הדוגמה בעיניך לזה?
מבחינת מותגים, אני חושב שפייבר ולמונייד הם דוגמאות מדהימות. זה ארגונים שהם הם בחזית השיווק. כלומר, מעבר לזה שזה בינלאומי ואתה מדבר עם כל המדינות בעולם ותקציבי שיווק בהיקפים שסופרבול זה קטן בשבילם, זה באמת קטן, זה החלק הנחמד בכל הדבר. הרמת המקצועיות והחוכמה, והם כותבים כל אחד בדרכו את הפלייבוק, הם ממציאים את הפלייבוק. למונייד, הדרך שבה הם מספרים את הפרפס של הארגון, והדרך שבה הם מייצרים תוכן והם מעבירים אותו, זה, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, זה מאסטרפיס.
מי עושה את זה? זה אנשים מה הרקע שלהם?
הם קודם כל הם בתוך למונייד, אני לא יודע בדיוק מה הרקע שלהם. אני חושב ששני המייסדים הם אנשים של אחד המייסדים הגיע מפייבר לצורך העניין. אז זה אנשים שמבינים שיווק ברמות בינלאומיות, ועובדה הוכחת ההצלחה שלהם. זה הרי השוק הישראלי הוא שוק שלפעמים מבוסס על הריטג' או על אי-תחרות וכן הלאה וכן הלאה. החברות האלה שמצליחות להתחרות נגד ענקים בעולם, נגיד למונד נגד חברות הביטוח הכי גדולות בעולם, ומצליחות לחדור ללבבות של לקוחות, התוצאות האלה מכריחות שהן עושות משהו יותר טוב מכולם.
יש לי שאלה, אבל אני שנייה עושה איזה מהלך, אוקיי? יש עכשיו את כל הסיפור עם WeWork.
כן.
ושבעצם ניסתה לספר סיפור מאוד מסוים, וזה נרטיב, ונרטיב על קהילה, וחדשנות, וטכנולוגיה, וכו 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 וכו. ולמרות שכל השנים קצת פקפקו בה, את צריך את התשקיף, ואת צריך להגיע להנפקה כדי שהדבר הזה יקרוס. ואז שואל את עצמך, יכול להיות שיש איזה משהו במקצוע שלכם, שהוא קצת ליפות המציאות, קצת לבנות איזה סיפור שלא תמיד קיים, ואני חושב שהחברות...
זה כמעט אני קופצת לענות לך.
אני יודע, בסדר, זה אני פה. אני יודע שהחברות הייטק הם הרבה פעמים, החברות הייטק או החברות חדשניות, וכל החברה שמוכרת מזרונים היא חוויית שינה, אז הבלוף הזה קצת... הבלוף הזה הוא קצת... זאת אומרת, זה קצת בלוף.
אני חושבת כבר הרבה שנים.
אני לא חושבת שזה בלוף. אני חושבת, שוב, אם אין מאחורי זה מוצר, אז יש בעיה. בוא נתחיל עם זה שצריך להיות מוצר טוב מאחורי, שזה אלמנטרי.
אבל בשנים האחרונות כל חברה מסורדית, זאת אומרת, המסר נהיה הרבה הרבה יותר לפני.
תקשיב, הסיפור של WeWork, אני חוויתי אותו דרך המוצר שלהם, לא דרך אדם נוימן, שפעם אחת ראיתי כתבה, שנכנסתי ל-WeWork, איך שהתייחסו אליי, מה שהיה שם, הם סיפרו לי איזשהו סיפור, שהוא סטורי טיילינג, בסדר? אז זה לא, אז המוצר היום הוא גם מספר סיפור.
אני דרך אגב חושבת שיש איזשהו משהו נורא מבלבל במונח סטורי טיילינג שהוא מגיע בקונוטציה שלו של אנשי שיווק, כי לא מדובר פה על להמציא איזשהו סיפור, אלא באמת למצוא איזשהו קול אמיתי של חברה, איזשהו סיפור שאתה רוצה לחיות
לפי. אני אהיה עוד יותר קיצונית. אני חושבת שבלי סיפור אנחנו לא קמים בבוקר. לא העובדים ולא הצרכנים לקנות מוצר. אני חושבת שהיכולת הכמעט אלכימית הזאת להפיח רוח במוצר ולגרום לזה שהוא יהיה משהו שגורם לאנשים או פרפס, נזכירו את למונייד שרוצים לשחרר את העולם מכבלי חברות הביטוח, לא משנה. משהו שאתה קם או סלונה, אני הצלחתי להחזיק 20 עובדים בסלונה, יכלו להרוויח הרבה יותר במקום אחר, כי הם קמו בבוקר להוביל סדר יום נשי. זה חשוב להם. אני חושבת שבני אדם, כל בני אדם, חיים בשביל סיפורים. אני חושבת שזה מה שמניע אותנו, זה מה שגורם לנו כן לקנות או לא לקנות, כן לעבוד או לא לעבוד. ככה אנחנו, זה הטבע האנושי.
להתחתן, להתגרש.
כן, להתחתן, להתגרש. הטבע האנושי, ועוד מאז שישבנו מסביב למדורה, הטבע האנושי, המוח שלנו, הוא צריך להיחס בסיפור. אני חושבת, ואני נורא מסכימה עוד פעם עם הסטוריטלינג אקונומי וההגדרה הזו של הטנשן, אני חושבת שסטוריטלרים יהיו עוד יותר חשובים ממה שהיו תמיד.
אבל אם הם לא מתנתקים מהמציאות...
אם הם לא מתנתקים, בסדר, אתה יודע, זה חייב להיות מוצר מאחורה. חייב.
אבל אני רוצה להקשות עלייך פה, כי דווקא הסיפור של ההייטק מבחינת כוח אדם, שבמשך המון המון זמן, אני מסתכלת על ענף הפרסום, הלוא ההייטק מחרב אותו. באמת. האנשים הכי טובים של ענף הפרסום מקבלים...
לא הייטק מחרב אותו, יש שינויים בעולם.
נכון,
באו אבל... גוגל ופייסבוק, את יכולה להגיד, חרבו את עולם הפאבלישינג המקומי.
שנייה.
הטכנולוגיה ניצחה את הפאבלישינג.
אבל אז מה קורה? עוברים האנשי פרסום שקמו בבוקר עם סכין בין השיניים, וחיו עולם מאוד מאוד יצרי, ומגיעים למשכורות הנפלאות של הנקיות ההייטק, ועושים עבודה פקידותית. זאת אומרת, גם הסיפור... של הפקידותי טכנולוגית, לא משנה, אבל היצירתיות שיש דווקא בתוך העולם...
ענת התואה, ואני אתן דוגמה, היא לצערי לא נמצאת כאן.
אני אשמח לשמוע.
התואה, אני אגיד לך למה התואה, והיא לצערי לא נמצאת כאן, אבל יש בחורה שהיא הרפרנטית שלי באינטל, איה אורפז, שהיא מנהלת מיתוג מאסיקס, תפקיד חדש, אין אותו כמעט בארץ, היא באה משיווק ומפרסום, היא הייתה בפוגל, היא הייתה בבנק לאומי, תשאלי אותה, היא משעמם לה, היא תגיד לך שהיא מרותקת. היא תגיד לך שהאתגרים שיש לה, גם ברמת ההמרות וגם ברמת סטורית, אני אומרת, מרקטינג לא היו לה בחיים בשום מקום. הם לא משתעממים בכלל, נכון ערן?
אני חושב שיש רק יותר קנבסים, יש יותר מקומות ליצור. בעיניי תמיד יצירתיות וקריאיטיב היה סוג של פיצוח, להביא רעיון ולהגיד פוצח, ורעיון יכול להיות בהרבה מאוד דרכים, וגם סטורי יכול להיות הרבה דרכים, יכול להיות בתור סרט בטלוויזיה, אבל הוא יכול להיות גם בחוויה שאתה נכנס לתוך WeWork ומה היא נותנת לך, ואיך מעצבים אותה, ואני מסכים איתך, הכל זה סיפור, בגלל זה יש 7 ימים בשבוע, כי היה כתוב שיש 7 ימים בשבוע, בגלל זה יש כסף, שזה סיפור שסיפרנו לכולנו, לא קיים, כלומר, אנחנו כולנו חיים במציאות וירטואלית כל הזמן.
יש הכל,
ונכון, זה סיפור.
אז אם הולכים על הקונספט שלכם, של אין-האוס, כמה רחוק האין-האוס הזה, מה צריך שיהיה שם בתוך החברה, כדי שזה יעבוד?
וואו, קודם כל צריך לשאול אותי את זה עוד תקופה, כי אני, באמת אני עוד לומד, וגם לא רואה מה צריך להיות שם, מה צריך להיות כדי שזה יצליח. כשסיפרתי שפגשתי את הבחור מצ'ובאני, זה כי שאלתי אותו, מה צריך כדי שזה יצליח, או מה האתגרים של Creative In-House. והוא אמר לי שיש כמה אתגרים, הוא דיבר על זה שיש את מודל הגליד החינם, כי זה כאילו בבית, אז אנחנו יכולים לבקש כמה שרוצים, אז איך אפשר רגע... לעצור את זה. הוא דיבר על הצורך לייצר גיוון, ואיך הוא מייצר גיוון ושינויים לצוות כדי שהם יוכלו, שיהיה להם מעניין. הוא דיבר על עוד כמה אתגרים שקשורים להתנהלות פנים ארגונית. אני עוד מוקדם לי לבוא ולהגיד, מוקדם לי עוד לבוא ולהגיד מה צריך כדי לעשות את זה כמו שצריך.
אנחנו נשאל שאלה אחרונה שכל אחד מכם יענה, ואז נעבור לשאלות מהקהל. איך יראה עולם הפרסום בעוד 5 שנים, והאם הם בעצם לא ילמדו לפתח את השריר הזה של לעבוד מול חברות הייטק? זאת אומרת, האם בסוף אולי יצליחו לעשות את זה גם מבחוץ?
אני חושב שגם אם לא יהיה אין-האוס, יהיה יותר קרבה בין המשרדים לבין הלקוחות. כלומר, יכול להיות שיהיו אנשים איתם המשרד שיושבים אצל הלקוח, יכול להיות שיהיה חשיפה יותר עמוקה, יכול להיות שהמודל העסקי יהיה מבוסס באמת תוצאות. אז גם אם זה יהיה סוג של יחידה נפרדת ועסק נפרד שעובד עם כמה לקוחות, ההתקרבות היא מגמה המעורבות וההתקרבות והאמון.
כמה הדאטה והטכנולוגיה תשנה את עולם הפרסום?
כמה מה?
דאטה וטכנולוגיה.
משנה ותמשיך לשנות בצורה מטורפת, והכל משתנה כל כך מהר, באמת. זה מה שיש היום ומה שיהיה עוד שנה מבחינת פרסום, תקשורת, סושיאל מדיה, כל הדברים האלה, הם משתנים כל הזמן.
איך העולם פרסום עוד 5 שנים, והאם הם ידעו להשתמש, לעשות דברים אחרים עם הלקוחות, כמו הסטוריטיינג?
אני חושבת שכולנו נשתנה, אולי גם לא נקראו לזה משרד פרסום, אולי יקראו לזה משהו אחר. אני חושבת שכל עוד, ואני מסכימה שהכל באמת משתנה במקצבים, שהיום יש לנו כלי יישום כאלה, ויכול להיות שבעוד, ואני אומרת גם ללקוחות שהיום זה הדבר הנכון, ואנחנו עובדים בסושיאל מדיה, ויכול להיות שמחר נעבוד בטלפתיה. כל עוד יש דבר אחד בסיסי שמוביל, שזה באמת זה שאתה מייצר ערך, שזה must, כי אם אתה לא מייצר ערך, אז אל תעשה כלום. וזה שאתה יודע לספר על זה שאתה מייצר ערך, ולייצר בעצם את המשיכה הזאת אל הערך שלך. אלה דברים שלא השתנו. האמצעים השתנו 1,000 פעם. הצורך לייצר ערך, וההכרח לספר לאנשים בצורה שהיא appealing, בצורה שהיא מושכת על הערך ואיך היא רלוונטית לחיים שלהם, על הערך, הוא יישאר תמיד. ואני חושבת ש שאלתם קודם מה צריך לקרות בארגונים, צריכה להיות פשוט הבנה שסיפור, ואני מתייחסת לסיפור כמשהו רחב, כי האימפלמנטציה שלו יכולה להיות קמפיין, או זה לא משנה, שסיפור הוא טרנספורמטיבי, יש לו כוח טרנספורמטיבי, הוא יכול לשנות נרטיב פנים ארגוני, הוא יכול לשנות חוץ ארגוני, הוא יכול להביא סיילס, הוא יכול להביא מיליון דברים. ואני חושבת שגם מה שנקרא היום משרדי פרסום בעצם יהיו יותר אולי מובילי הסיפור מאשר מייצרי הפרסומות. אני חושבת שהיום בהרבה מובנים הם מוגבלים לאימפלמנטציה בגלל המודל העסקי. המודל העסקי כובל. בשנייה שהם השתחררו מהמודל העסקי, אני רוצה להיות סטורי לידר. אני לא רוצה, לא אכפת לי איך קוראים לעסק שלי, משרד פרסום, משרד מיתוג, משרד אני סטורי לידר. האמצעים שלי משתנים והם ימשיכו להשתנות. אבל אם אתה סטורי לידר שאתה יודע לחשוב, אתה יודע להביא רעיון מקורי, אתה יודע לסחוף אחריך, זה תמיד יישאר, ואני חושבת שהם יהיו סטורי לידרס גם.
שאלות?
היי, מיכל. למה שמשרדי הפרסום דווקא יהיו מספרי הסיפור או הסטורי לידרס ולא אנשי תקשורת או
לא כל בהכרח. אחר
שיש לא מיומנות?
לא בהכרח. אני שמתי לב בתקופה שבעוד בעוד משרדי הפרסום התרחקו מהמנכ״ל, אוקיי? משרדי יחסי הציבור התקרבו אל המנכ״ל ועלו בה, ואו שתמיד היו שם בעצם. כלומר, משרדי הפרסום פעם דיברו עם מנכ״ל, אחרי זה דיברו עם סמנכ״ל, אחרי זה דיברו עם מנהל תקשורת שיווקית כבר, כלומר, איזה מין, אז וגם ההגדרה הזו, משרד פרסום תשתנה, ולא בהכרח תהיה אותו דבר, אז זה בכלל לא אומר. וגם עוד משהו אחד, יש לא רק סיפור אחד, יש אלפי סיפורים, או אינסוף סיפורים שקורים כל הזמן באינסוף אינטראקציות, אז כמובן צריך להיות איזשהו סיפור מותגי, אבל זה המון המון חוויות גם ששונות שצריך לדעת לנהל אותן.
זו שאלה מעולה, מיכל, כי אני חושבת שאחד הדברים שמאפיינים את הסיפור העכשווי, הוא סיפור שמסופר על ידי המון קולות. נגמרה ההגמוניה של יש סרט, משרד הפרסום עושה סרט, יש דובר, הוא אומר מה אומרים, זה נגמר. הסיפור עכשיו הוא רב ערוצי, רב פנים, רב קולות, והוא מספר את עצמו כל הזמן בלי הפסקה, ולנהל את זה, זה אתגר אחר לגמרי מלנהל קמפיין.
ועוד משהו, גם הקהל עצמו כבר יש לו גלאי חרטה מאוד מאוד גבוה, אז כבר האמת מנצחת, כבר מה שקורה, זה צריך לשאלה שאלה, האם מחרטטים או לא מחרטטים, אז המרחק יותר ויותר קטן בין מה שקורה לבין הסיפור, והסיפור צריך להיות מוזרק.
הוא קטן המרחק?
כן, הוא צריך להיות מוזרק, הסיפור והחוויה האמיתית מתקרבים, הם לא מנותקים אחד מהשני.
אני מרגיש שזה מתרחק.
לא, הם מתקרבים. הם מתקרבים.
שבעצם יותר, הסיפור הוא יותר יפה מה...
לא, 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 הם מתקרבים.
לא, רגע, יש שם שאלה.
השאלה שלי היא לגבי הניהול של תהליכים יצירתיים. כי כשיש במשרדי הפרסום, יש גם איזשהו שלב שאתה אחרי שנה, שנתיים, שלוש עובד עם לקוח, מתחיל באיזשהם מקומות להתחיל כבר לייצר קריאיטיב שאתה יודע שהלקוח אוהב, מאשר, מתאים, יש לך כבר את התהליכים, את הפילטרים, וכשאתה מרגיש שאתה מקובע שם, אז אתה יודע להביא צוותים אחרים, להחליף צוותים בתוך המשרד. כשאתה אין-האוס, ואתה אומר, אני נמצא עכשיו בשלב של למידה, ויש לך הרבה, אבל עוד שנה, שנתיים, אתה תהיה כבר בתוך העניינים. האם אתה לא חושש שאתם תגיעו למקום שבו אתם בסוף, את דיברת על ההריטג' הזה, שזה מתאים למותגים שאין להם את ההריטג', בסוף תגיעו לשלב שיש לכם את ההריטג' שלכם, איך תשברו את זה?
אני חושב שזה אתגר משמעותי, ואנחנו נצטרך להתמודד איתו. אני יכול להגיד על וויקס, כי ארגון שזה ארגון, ואולי זה מאפיין ארגונים צומחים, שהם בעצמם שוברים לעצמם את הכללים. אני רואה את זה במקומות אחרים, כמו נגיד מה המוצר שלנו, מה אנחנו עושים, וגם שם הם שוברים וממציאים את עצמם מחדש. לדוגמה, וויקס הייתה do it yourself, כלומר, אנשים כאלה שמקימים לעצמם אתר בעצמם, והיום וויקס מתמקדת בכלל קודם כל בלקוחות עסקיים יותר גדולים, הם הולכים לסוכנויות, הם פתאום מפתחים מוצרים אחרים, כי הם ממציאים את עצמם מחדש, אז אני מקווה שזה גם ישמור עלינו. אני כן מאמין שיש כוח בהתבוננות מבחוץ, אוקיי? ביכולת להגיד למה דווקא ככה, או להגיד לא, ויש משהו מאוד, ויש למשרדי פרסום כוח מאוד גדול שהם יכולים להשתמש בו ביכולת הזו, אבל מצד שני גם משרדי פרסום, במיוחד שהם בכלכלה כל כך קשה, כבר מפחדים להגיד את הדבר הזה. אז גם אם פעם הוא היה יכול לבוא גדעון עמיחי ולדפוק ללקוח בראש 5 טון וראיתי את זה קורה, היום השיחה הזו כבר לא קורית בכל מקרה, כלומר להפך, המשרד פרסום גם קצת לא בטוח אומר ולא בטוח מביא את מה שהוא מאמין ואלא מה שצריך לשמוע. אני חושב שזה אתגר מאוד מאוד גדול, ולאורך הדרך יצריך להקפיד על זה מאוד, איך שומרים את המבט החיצוני ואת האינטגריטי, ולא מתאהבים במה שקל או מה שאנחנו יודעים שזה מה שמצפים לשמוע. זו שאלה חשובה.
יש לי שאלה שקשורה לעד כמה אתם מעריכים שאנשי השיווק והפרסום יחדרו לתוך הארגונים האלה. כי כרגע, אני הבנתי מה שסיפרתם, הבנתי על הסטוריטיילינג, הבנתי את הקריאיטיב, אבל אני חושבת שאנשי שיווק ופרסום גם מביאים בסופו של דבר הבנה של ותובנות של צרכן ושל התנהגות. ומתי, ואם בכלל אתם רואים אותם משתלבים בעצם בפרודקט, בלייצר את המוצרים ולא רק בלייר של לספר את הסיפור.
אני חושבת שזה יקרה, ואני חושבת שזה כבר קורה. אני יכולה להגיד על עצמי, אני ייצרתי מוצר, לשמחתי הרבה, התמזל מזלי וייצרתי מוצר טכנולוגי שהשתנה כל הזמן, וצריך להמציא אותו כל הזמן, ואני יכולה להגיד שהכלים שרכשתי בכל השנים בפרסום, של באמת לעשות disruption לעצמי כל הזמן, לבדוק את עצמי כל הזמן, הם היו כלים ששימשו אותי מעולה, בגלל זה אני חושבת שכשהם ייכנסו לעולם הפרודקט, הם יביאו value מאוד מאוד גדול.
שוב, אני מדברת דווקא על דיברת על אינטל או HP או וויקס, זאת אומרת, לצורך העניין, אנשי השיווק מחר יישבו כחלק מצוות הפיתוח, אולי הם לא אנשי טכנולוגיה והם לא יכתבו שורות תכנות, אבל מבחינת ההבנה של צורך...
הם יישבו ב-customer success, הם יושבים שם כבר. הם יושבים בתהליכים שצריך לנתח ולנהל customer success. מי יישב בחברות כמו SAP, שפגשתי את אנשי customer success, זה אנשי שיווק. יש להם את האוזן הקשובה הזאת לצד של הלקוח. אנשי טק וכותבי קוד, האוזניים שלהם סגורות. הם מפתחים קוד, הם יושבים ומפתחים קוד. אין להם את האונה הזאת, שזה מה שאנחנו מנסים לפתוח כל הזמן.
אבל כרגע, בוא נודע על האמת, הדלתות עדיין סגורות. זאת אומרת, אני לא יודעת אם אתם יכולים לספר לי דוגמאות.
אני יכול להגיד לך שבוויקס, ה-CMO, עומר שי, יש לו אימפקט מאוד משמעותי על דברים שהם קשורים למוצר. הוא איש שיווק, ו... אני לא אכנס יותר מדי לפרטים, אבל יש שם אימפקט מאוד משמעותי.
אבל בכלל גם היכולת של למונייד לשבור את שוק הביטוח נובעת מזה שיכולת באו אנשים אחרים שהם אנשים יצירתיים, אנשי שיווק וכו וכו, והם
הסתכלו על הענף הזה. השאלה אם זה נשאר בלבל היזמים או מחלחל לעובדים.
אני חושב שיש הבדל בין חברות הריטג' בישראל או לא.
אני רוצה לחדד את מה שמיכל אומרת. אתם מדברים באמת על חברות של היי-אם שהן וויקס, אבל יש עוד שורה של חברות שהן לא, הן חברות טכנולוגיה, אבל הן לא חברת וויקס, הן גם לא שטראוס. זאת אומרת, יש עולם שלם של באמצע, ששם עדיין לתחושתי, הטכנולוגים מדברים אז, טכנולוגיה, השיווק אז, מדברים
אז
שיווק.
אז קרנות, קרנות הון סיכון מתחילות להכניס מנהלי קריאיטיב לתוך סטארט-אפים.
מי אותם? קרנות הון סיכון?
קרנות הון סיכון מתחילות ביוזמתן להכניס מנהלי קריאיטיב לתוך סטארט-אפים, וממש מייעצות ואפילו מחברות, וזה תהליך שממש קורה בשנים האחרונות. כי מזהות שסטארט-אפ צריך לדעת לספר את הסיפור שלו, והיכולת לעשות את זה בשלב נורא נורא מוקדם, שהמוצר יחד עם הדבר, עם השיווק יהיו ביחד, זה קריטי, במיוחד שאתה משווק לחול. בסוף, מה זה חברות טכנולוגיה? זה הרבה מהם חברות שמשווקות לקהל בינלאומי, ושאתה מדבר עם קהל בינלאומי, אתה חייב לחבר את זה ביחד, וחברות ישראליות שהצליחו, היו חברות בעולם, היו חברות שחיברו ביחד. עכשיו, זה לא חייב להיות הייטק, כלומר, סודה סטרים, אתה ממש רואה איך המנכ״ל הגאון הבין שהוא צריך לספר סיפור יחד עם המוצר, והמוצר בסיפור, ובגלל זה זה הצליח, זה לא הצליח רק בגלל הדבר הזה. ובארץ יש יותר מנהלי כספים, כי זה שוק פחות תחרותי, יש יותר עניין של שורה תחתונה, יש יותר עניין של רגע איך מורידים עלויות, אז זה שוק שמתנהל קצת אחרת משווקים שהם יותר פתוחים ועל במה שהיא הרבה יותר תחרותית.
אבל אני חושבת שאנחנו נראה מוביליות מאוד גדולה. אני חושבת שהצורך וההבנה, שקוראים לזה soft skills, היום יש את המילה הזאת, הבאזוורד soft skills, soft skills זה בעצם היכולת לספר סיפור, לנהל קומיוניקיישן, לנהל אינטראקציה, לנהל מערכות יחסים, שבעיניי זה הקרנסי הכי משמעותי שיש היום, ולעולם, לאנשים שבאים משיווק ומפרסום, יש soft skills, והצורך בסופט סקילס, אם תעשו בגוגל עכשיו, תראו שזה אחד הטרנדים הכי גדולים, ולכן אני מאמינה שאנחנו נראה נדידה של בעלי soft skills לעולם ה-hard skills, חד משמעית.
טוב, תודה רבה, היה מאוד מעניין, ואנחנו מאוד שמחים שבאתם. תודה ענת. סיימנו עוד פרק של רודשו. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לפרגן לנו בלחיצה על כפתור הפולו, סאבסקרייב, וגם לדרג אותנו באפל פודקאסט. תודה לרון טוביה, עורך הפודקאסטים של גלובס. אני עמרי זרחוביץ', יאללה ביי.